אהלן מתן.
מה עניינים יונס?
וואלה, הכל טוב, אנחנו בעוד פרק של אודיופיל, אתה אודיופיל, אם עוד לא הבנת את זה.
אני זה זה.
כן, ואני יוני בלייך, המנכ"ל ומייסד של טון ליין, בית ספר לנגינה שמלמד אנשים עסוקים, מגשים לאנשים עסוקים את החלום ללמוד לנגן.
ואני מתן נגולה, אני האודיופיל, המשוגע לדבר ומהנדס לשעות מצור.
ואנחנו בפודקאסט שלנו מדברים על אספקט של הסאונד, ולא בדיוק איך אתה מנגן ומה אתה מנגן, איך אתה נשמע. בפרקים הקודמים, אחרי קצת מבוא שעשינו בכמה פרקים, התחלנו עכשיו לצלול לאלמנטים השונים בשרשרת הסאונד. הפרק הקודם היה חשוב מאוד על גיטרות, והפרק עכשיו הוא אפילו חשוב יותר, זה הפרק הראשון שמדבר על פדלים.
נדבר על גיין. היום נתמקד בפאז, דיסטורשן ואוברדרייב, ומה ההבדל ביניהם? אז כן. בוא נריש.
בוא נתחיל. טוב, אז קודם כל יש לי וידוי, אני מעולם לא קניתי פדל, מתן.
די.
כן, אני לא מבין למה זה טוב. אני צריך גיטרה, כי אני צריך על משהו לנגן, ואני צריך מגבר כדי שישמעו את מה שאני מנגן. אני לא ממש, אני בזבז כסף על פדל.
אתה אומר, אני לא מבין מה זה עוזר לי.
מה, כן, איפה זה מקדם אותי? זאת אומרת, זה ב-20% של אחרי ה-80.
דיברנו על משפיעי סאונד בפרקים קודמים, ואנחנו יודעים שהפדלים הם דרך שלנו לעצב ולערוך את הסאונד.
אז היום אני מבין את זה לגמרי, שגם כשאני הולך לנגן במקום אחר, אני לוקח את הסט האישי שלי של הפדלים, ואני יכול להתחבר לכל מגבר שזה לא יהיה.
אתה גם יכול לקבל את האפקט הנדרש, ולהסתובב עם הסאונד שלך איתך, יחסית בקלות, בלי להביא איתך איזשהו הר של ציוד. אתה יכול לדמות סאונד נחשק.
אני לוקח את זה צעד אחד קדימה, ואני אומר שהפדל הוא חלק מכלי הנגינה.
פדל הוא... חלק מהיצירה. הוא כלי כדי לתת לך השראה וכדי לשחק עם פלטת הסאונדים שאתה מסוגל לשדר אל העולם. היום אנחנו ספציפית נתמקד בנדבך מסוים, נדבך הגיין, האוברדרייב והדיסטורשן והפאז.
כן, אז אני באמת מכיר את הנושא הזה שאתה לוקח את הצליל ואתה, דיברנו על זה, מגביר אותו כל כך שהוא נקטם, האות שלו נקטם, והוא מתחיל להתלכלך, כזה לכלוך כזה. כן. ואתה אומר, יש פה 50 גוונים של רעש.
תראה, הנגנים הראשונים של תחילת המאה הקודמת עשו כמיטב יכולתם פשוט להגביר את הסאונד הנקי. שיהיה לך עוד ממה שיש לך. קצת הזכרנו את זה בפרק הקודם. אז נגני הג'אז ניגנו באנסמבלים גדולים, רוצים להגביר את עצמם. העניין הוא שככל שאתה מגביר יותר ממה שהמגבר מסוגל לשמור באופן נקי, אתה קיבלת איזשהו אפקט אחר, שבשנות ה-50 וה-60 אנחנו רואים את הגיטריסטים עושים בו שימוש. עולם הבלוז, עולם הרוק. מהזווית הזאת הגענו לדיסטורשן.
תגיד, כשדיברנו על ג'אז, אמרתי שנכנס לפידבק, בעצם מפדבק. אז איך עכשיו אני לא מפדבק? איך נוצר הלכלוך הזה לפני שבעצם זה מגיע לפידבק עצבני?
אתה כן תפדבק, אתה עדיין תפדבק. העניין הוא כרגע באמצעות הפדלים, לא בהכרח אתה תפדבק באותו ווליום, והמגבר לא בהכרח צריך להיות באותו ווליום שיגרום לריאקציה סביבתית כזאת. פידבק לא יהיה נוטרל כתוצאה משימוש בפדל. זה טיפה יותר נשלט.
זאת אומרת, האם הרעש הזה הוא בדרך לפידבק? אתה מבין מה אני מתכוון? אני מגביר קצת, אני מנגן חזק, זה נכנס לי האוטו חזק מדי, הוא נקטם, הוא ברלים של המגבר, והוא מתלכלך, ואחר כך אם זה חזק מדי, אז זה מתפדבק, זה יש לי פידבק?
הפידבק מתרחש כשמשתלבים לך תדרים שהם לא התדרים אך ורק של הכלי, זאת אומרת, אך ורק של הכלי, שמשתלבים לנו איזשהם תדרים בהגברה. כלומר, כאשר אני מגביר את ההדהוד של המיתר בין המיתר לפיקאפ, אני מקבל משהו נוסף משפיע על ההדהוד הזה. ואז נוצרת לי איזושהי תופעה של פידבק. נסגר איזשהו מעגל תדרים קוסמי, אל תשאל אותי בדיוק איך, אבל אתה רואה, אתה רואה את הסאונד הזה בוקע. אז למשל בגיטרות חלולות, ההדהוד של הכלי עצמו, החלל עצמו, שומע את ההגברה של עצמו ומגביר את עצמו עוד פעם.
הוא שומע את המגבר, הוא מוגבר בתוך ההדהוד, וזה מוגבר לתוך הפיקאפ שמגביר את הבנתי.
אז בגיטרות סוליד בודי, הרבה פעמים, אם אתה תראה גיטריסטים של רוק מנסים להשיג אפקט של פידבק, יגיע הגיטריסט אל הקבינה, אל הרמקולים על הבמה, ויקרב את הגיטרה אל הרמקול כדי בכוח לעשות את הפידבק.
כדי שהעץ ידהד. ובדיסטורשן לעומת זאת זה מתוך הכלי, זה נקודה חשובה מאוד. דיסטורשן הוא מתוך הכלי, אני לוקח את האות ועושה עליו מניפולציה לצורך, מגביר אותו, בצורה כזאת שהוא מוגבר כל כך שהוא נכנס למגבר, המגבר הבא, כן?
אתה שואל בעצם מה זה דיסטורשן.
כן.
אם אני מביא אותך נכון. אנחנו יכולים להסביר את זה בצורה טכנית. דיסטורשן ופידבק נבדלים מהאחד מן האחר. פידבק יכול לקרות גם כשהצליל הוא נקי, ולא רק במצב שבו הצליל הוא מלוכלך. כשאנחנו אומרים את המילה דיסטורשן, המשמעות היא דיסטורט. סאונד מעוות. איך זה קורה? מה זה דרייב? מה זה דיסטורשן? אנחנו מנגנים במגבר, בוא ניקח את מגבר המנורות הקטנטן שלך כדוגמה, אותו אמר של קלאס 5 הזה. הוא יש לו מרחב פעילות מסוים עם רף עליון, שבו שעד לרף הזה אתה יכול להגביר, ושהצליל יישאר נקי כמו שהוא. תחשוב על זה שישנו איזשהו פס בחלק העליון רף, והסאונד שלך הוא כמו גל שזורם בתוך הרף הזה. ככל שאתה מגביר, הגלים שלנו נהיים גבוהים יותר.
כן.
כאשר אתה תגביר מספיק, ואתה תחצה את רף ההדרום של המגבר, אז אתה תתחיל לשמוע את הדיסטורשן הטבעי. הדיסטורשן הטבעי של המגבר שלך. הצליל מתחיל להתעוות. עכשיו, אמנם הדיסטורשן הוא עיוות, אבל עם המעבר הזה, אתה מקבל עוד כל מיני תוצאות מעניינות, שלפעמים משרתות אותך בתור נגן. אתה מקבל תופעות של קומפרשן, אתה מקבל תופעות של אקסטרה ססטיין.
רגע, קומפרשן זה אומר שהחלשים והחזקים, שאני מנגן חלש, מנגן חזק, זה נשמע באותו לבל של ווליום, בסדר? באותה עוצמה. וזה קורה בגלל שהחזק, הצלילים החזקים, התדרים שאני מנגן חזק, מתעוותים, בסדר? עומדים מבחינת הלבל, אבל פשוט מתעוותים ומוסיפים עוד תדרים, ולכן אני מקבל פה איזה סוג של קומפרשן.
נכון. כאילו נכון חלקית, הרי בסופו של דבר הגל, כשהגל טיפה נחתך בחלקו העליון, אז אתה חותך מידים.
כן.
זה כאילו כשאנחנו אומרים קומפרשן, אז אתה בעצם חותך מידים, ולא שנוספים תדרים, אלא שתדרים מוגברים. תדרים אחרים הוגברו, אתה שומע אותם יותר טוב.
כן.
ואז אתה מקבל איזה שהם הרמוניות שאולי היו חבויות בתוך הסאונד לפני זה, ואתה מקבל אותם פתאום באות לידי ביטוי.
אוקיי, אז זה הדיסטורשן. גם המגבר שלי, ברגע שאני מגביר אותו, כביכול אני מכניס עוד שהוא כאילו חזק מדי, אני נכנס לדיסטורשן, הוא מגיע למקסימום שלו, ואנחנו מקבלים תדרים אחרים, נוספים.
בוא תנסה את זה.
ובוא נשמע את זה.
בוא תנסה את זה, תגביר את המגבר שלך עד מעבר לגבול היכולת, עם גיטרה שתבחר, ונכנס לדיסטורשן. תעשה לנו את זה באופן הדרגתי אם אתה יכול. כאילו דרך נקי, אל הדיסטורשן.
קדימה. טוב, אני עכשיו אדגים איך אני מכניס מגבר לדרייב. יש לי מגבר שיש לו 5 וואט, אבל אני יכול לנתק את רוב המנורות שלו, ולהשאיר אותו רק על מנורה אחת שיהיה וואט אחד. ולכן מהר מאוד הוא נכנס לסוג של רוויה, ובמקום להגביר את האות, הוא נותן לי דרייב. בואו נראה את המגבר בווליום מאוד מאוד נמוך, לפני שהוא כאילו נפתח. ואחר כך אני אעלה לאט לאט את הווליום, וזה בעצם לא מעלה את הווליום, אלא מתחיל לחלך את הצליל. בוא נשמע את זה. אוקיי. אני אעלה עוד קצת, זה בערך הכי נקי שלו. ווליום הכי חזק והכי נקי. פה כבר מתחיל להתלכלך. וכשאני אעלה את זה לקראת הסוף, והמקסימום, אוקיי, אז שמענו את הדיסטורשן של המגבר שלי, אז יופי, אז אני לא צריך פדל, יש לי דיסטורשן.
נכון, אבל אתה גם קצת פיצצת את הבית בתהליך. אתה בעצם הגברת והגברת והגברת.
האמת היא שיש לי משהו להוסיף על זה. במגבר שלי יש אפשרות, יש לו 5 מנורות, ויש לי אפשרות לנגן רק על מנורה אחת, כדי שתהיה הגברה חלשה כביכול, שהוא מהר מאוד יגיע לה, בווליום נמוך, אני אגיע לדיסטורשן.
נכון.
ספציפית במגבר שלי, אז אני לא צריך לנגן פדל.
כן, אבל זה מאוד מתאים לקונסטלציה ספציפית שבה אתה מנגן בתוך הבית.
כן.
ואם אתה תנגן מול קהל ואתה תכוון את המגבר שלך בצורה הזאת, או אפילו אם תנגן עם עצמך ותרצה לנגן באופן טיפה יותר דינמי, אתה לא כל כך תוכל לעשות את זה. אתה משלם, אם אתה תכוון את המגבר שלך בצורה הזאת, הוא כל הזמן יהיה, הוא יהיה בסאונד הזה. כל הזמן יהיה בסאונד הדיסטורשן.
אני רוצה לנגן חלש ועדיין להיות בדיסטורשן, למשל.
זה אתה הצלחת להשיג, אבל אני רוצה שתצליח להגיע לסאונד דיסטורטד, אבל גם תוכל בדינמיות לעבור בחזרה לסאונד נקי, לעשות את ההחלפה הזו מתי שלא תרצה. וגם שיהיה לך את האפשרות, לא רק במגבר הזה, בתצורה הזאת, לקבל את הסאונד הזה. כי זה נורא ספציפי למגבר, מה שעשית עכשיו.
מה שאתה בא להגיד זה שיש הבדלים בין סוגי הרעשים.
גם יש הבדלים בין סוגי הרעשים, וגם יש משמעות לאיך שהשגת את הסאונד שכרגע השגת. היה לך את המגבר הזה, אתה חייב לקחת אותו איתך עכשיו לאן שלא תלך, כדי להשיג את זה.
לא, אני מתכוון, אתה אומר דיסטורשן, אז הבנו, בסדר, הוא נחתך ככה וככה. אבל אמרת לאורך, בתחילת הפרק, אמרת יש אוברדרייב, יש דיסטורשן, כן, יש... כן. מה ההבדל? זה רעש, רעש הוא רעש, לא?
יש איזשהו הבדל. התופעה שתיארנו, האמפ קליפינג, היא תולדה של שלושת האפקטים הללו. גם האוברדרייב וגם הפאז וגם הדיסטורשן הם כולם סוג של אוברדרייב קליפינג. אבל הניואנסים ביניהם מגדירים סאונדים שונים לחלוטין. כשזה הזמן אולי להסביר מה הופך כל אחד מהם למיוחד.
קדימה.
האוברדרייב, זה בעצם צמד המילים שדיברנו עליהם לפני רגע, אוברדרייב, you drive the amp further, מה שעשית כרגע, לקחת את המגבר מעבר לגבול היכולת שלו, הוא בעצם העדין מבין השלושה, וראינו איך שכשאנחנו מרימים את הווליום ומגיעים לטווח הדיסטורשן, הוא הולך ומתלכלך עוד ועוד ועוד ככל שאנחנו עושים את זה. האוברדרייבים השונים שיש לנו בשוק, נבנו כדי לאפשר לנגן לקבל את האפקט הנחשק הזה, בלי לפוצץ את לקהל את האוזניים. הראשון מביניהם הוא בטווח הנמוך יותר של דיסטורשן, והוא נקרא האוברדרייב. הרבה פעמים המשחק בינו לבין סאונד נקי הוא קיים, ואתה יכול לזגזג ביניהם יחסית בקלות. הבא בתור, דיסטורשן, השלב הבא בעצימות האפקט המתואר. המילה מתארת את האפקט עצמו, אבל הכוונה פשוט היא לא לאיבות, אלא לאפקט מודגש יותר של לכלוך. אתה תקבל יותר סטורציה, הרמוניות יותר מודגשות, יותר אגרסיה בסאונד, האוברטונים מודגשים. זה פשוט יותר אינטנסיבי מאשר פדל אוברדרייב.
מטל כזה.
יותר לכיוון המטל. אתה תשמע את זה בדרך כלל, הדיסטורשן מופיע בלהקות שמנגנות יותר סאונד של רוק והלאה, רוק וצפונה. ברמת האגרסיות. עכשיו, השלישי בשרשרת הזאת, השלישי בשילוש הקדוש, הוא הפאז. הפאז הוא סוג ספציפי של דיסטורשן. אתה כאן, למשל, רואה את ההרמוניות והאוברטונים הם העיקר מול כל קשת הסאונד, הלא מעובד הזה. הוא נוטה להדגיש את התדרים הגבוהים, לעתים רבות חותך את המידים לחלוטין. אנחנו יכולים לדבר על דוגמאות של נגנים שמשתמשים בכאלה כלים, כדי שאתה תקבל איזה חיבור לסאונד. מפורסמים, למשל, שמשתמשים באוברדרייב, סטיבי רייבון, ג'ון מר, כמעט כל נגן גיטרה יש לו איזשהו פורמט של דרייב על הרצפה. זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ.
כן.
דיסטורשן, סלש, מנגן עם דיסטורשן, וגם משתמש בדרייב הטבעי של המגבירים שלו. נגנים גדולים...
תגיד, כשהפיל, שיש לנגן פיל מסוים, אני חושב שהוא עובר יותר טוב עם אוברדרייב, וקצת הולך לאיבוד עם דיסטורשן, אני צודק?
שאלה מעניינת.
תראה, כי לסלש יש פיל מאוד מובחן.
נכון, אבל סלש משתמש מאוד
הוא כן, נגן דיסטורשן.
הוא משתמש מאוד בדרך הקלאסית להשיג דיסטורשן. הוא יכול גם להרשות לעצמו, להגביר את המגברים עד הסוף, ולאזן את זה באמצעות הפקה. אני לא יודע אם אתה בהכרח מאבד את הפיל, אתה פשוט שולט בהרמוניות אחרות. אתה שולט בתדרים שונים בנגינה.
לפעמים יש צרכות כאלה, הדיסטורשן מאוד צורח, שזה פיל, זה עניין של פיל.
אתה מצליח להוציא סאונד, סקוויל, מה שנקרא באנגלית, שהרבה יותר קשה להוציא אותו כשאתה בלי, כשאתה לא דוחף את ההרמוניות האלה. אז אולי אתה אפילו מרוויח פיל.
כן.
מהבחינה הזאת. המון המון נגנים בתחום משתמשים בשילוב הזה של קומפרשן ודיסטורשן כדי להביא הרמוניות שאולי לא היית מבחין בהם בסאונד לפני זה. זה משהו שכשאתה שומע ACDC וסלאש ופרל ג'אם, למשל מכל עולם הרוק הקלאסי, אתה שומע הרבה פעמים אוברדרייב על גבול הדיסטורשן. וכשאתה שומע מטל, אתה שומע מטאליקה, אתה שומע ספלטורה, אתה שומע כבר דיסטורשן, יותר דגש של דיסטורשן, סאונד יותר אגרסיבי. ואם אתה רוצה לשמוע פאז, נתנו דוגמה באחד הפרקים הקודמים, סמאשינג פאמפקינס, אתה שומע אתה שומע פאז.
ג'ימי הנדריקס.
ג'ימי הנדריקס בזמנו, כשהוא השתמש בפאז מסוג מסוים, שגם מתנקה קצת אם אתה מסובב את הווליום לכיוון כזה או אחר.
פאז פייס זה פאז?
פאז פייס הוא פאז. יש סוגים שונים של פאז פייס. אני חושב שלפני שנדבר על דוגמאות לפדלים, אולי נדגים פה לציבור הרחב איך האוברדרייב נבדל מדיסטורשן. אני אדגים אולי פדל אוברדרייב ופדל דיסטורשן, ונראה איפה הם נמצאים בתוך הספקטרום.
על הכיפק. בוא נעשה את זה.
נשמע עכשיו שלוש פדלים, כל אחד מהם מקטגוריות הסאונד שדיברנו עליהם מקודם. הראשון הוא פדל אוברדרייב שקוף, במרכאות פדל שאיננו צובע את הסאונד ולא מוסיף לנו מידס לתוך הסאונד. הפדל שאני משתמש בו הוא ארצ'ר של ג'יי רוקט אודיו דיזיינס. הפדל הבא שאתם תשמעו הוא פדל טיוב סקרימר TS-808 של איבנז. פדל סופר ידוע ויש ורסיות של הפדל הזה כמעט לכל חברת פדלים. תזהו אותו על ידי ציבור הירוק. הוא פדל שאכן כן מוסיף לנו קצת מידים לתוך המיקס. פדל שאחריו יהיה פדל דיסטורשן, פדל של מרשל, The Governor, פדל מסוף שנות ה-80 אני חושב, או תחילת שנות ה-90, שישמש כפדל הדיסטורשן שלנו. אשמיע לכם קודם כל את המגבר נקי, אני לא משתמש באף פדל אחר, ואם אתם שומעים ריברב הוא שייך לחדר בו אני מקליט. הציוד שאני מקליט בו הוא פשוט מאוד מאוד, מגבר מאוד מאוד בסיסי, ואני לא משתמש בשום דבר אחר שצובע את הסאונד. הגיטרה שאני משתמש בה היא גיבסון לס פול, ובסוף ההדגמה הזו אני אצרף אולי עוד הדגמה שמשתמשת בציוד הקלטה קצת יותר מתקדם ומגבר קצת יותר מתקדם, למי שרוצה לשמוע איך שילוב של שני פדלים של אוברדרייב ומגבר מנורות, איך זה משנה אולי את אופי הסאונד. אבל בואו נתחיל עם ההדגמה כמו שדיברנו עליה. בואו נשמע את המגבר, קודם כל ללא אף פדל. נדליק את הארצ'ר. אוקיי, בואו נשמע את הטיוב סקרימר. פדל דיסטורשן. ועכשיו אחרי ששמענו כמה פדלים בנפרד, בוא נשמע שני פדלים, שזה הטיוב סקרימר והקלון, מוקלטים על מגבר מנורות, בהקלטה טיפה אחרת. קיבלנו פה הדגמה של אוברדרייב ודיסטורשן, ואני חושב שמה שנותר לנו זה פרקטיקה להגיד איזה למשל פדלים שייכים לנישה,
כן.
לכל אחד מהנישות האלה, ואולי שווה לנו לבחור פדל, יש אינסוף פדלים.
כן.
יש אינסוף פדלים, עכשיו יש אלפי אלפי פדלים מכל אחד מהקטגוריות האלה. אני באמת ממליץ לכל אחד ללכת לחנות ולנסות, ולגלות את הצבע שמתאים לו מתוך פלט את האוברדרייב הזאת. בואו נבחר איזה כמה פדלים ציינים, שהרבה מאוד חברות עושות ורסיות של הפדלים הללו.
זה כמו סטרטוקסטר כזה?
נכון, תבנית.
טמפלט?
זה טמפלט. אתה יודע שפדלים מסוג טיוב סקרימר, אגב, ב-90% מהמקרים הם גם יהיו צבועים בירוק, פדלים מסוג טיוב סקרימר, יש להם אפקט מסוים נדרש.
טיוב סקרימר זה דרייב, זה סוג של דרייב?
נכון. טיוב סקרימר הוא סוג של אוברדרייב, הוא אוברדרייב מאוד איקוני. כל חברה עושה ורסיה שלו.
מה הם נבדלים ביניהם בתוך הדרייב? מה, יותר לכיוון הדיסטורשן, או יותר לכיוון הדרייב הנקי יותר?
אז הדרייב נקי יותר, עם הקפצה במידים, הוא גם נותן לך איזשהו בוסט. זה לא דרייב שמביא אותך לתחומי ההבי מטל. זה, הוא דוחף אותך, נותן לך לכלוך, נגנים כמו פישטרי אנסטסיו, כמו סטיבי רייבון. זה טיוב מאוד אקוני שמשולב אצלם בתוך הסאונד. הרבה נגנים גם השתמשו בטיוב סקרימר לפני מגבר מלוכלך, כדי להשיג קצת יותר קומפרשן וקצת יותר גיין. לדחוף את המגבר מעבר ללכלוך שבו הוא נמצא, לתוך קטגוריה חדשה.
יש, מה שדיברנו מקודם, הצרכות האלה שהגיטרה יודעת לתת, זה קשור לטיוב סקרימר?
לא ספציפית לפדל הזה. היא קשורה, הצרכות האלה מתחילות כי...
לא, כי קוראים לו סקרימר, אז זה מה שבלבל אותי.
טיוב סקרימר מתוך הזווית שהוא לוקח את המנורות, מגברי מנורות של פעם, ודוחף את הקדימה.
עד שהן צורכות.
עד שהן צורכות. אבל גם, כן, יותר קל להשיג את האפקט הזה באמצעות שימוש בדרייב, לא רק עם טיוב סקרימר.
כן.
אוברדרייב אחר, שהוא גם נמצא בקטגוריה של אפקטים עם גיין נמוך יותר, הם אפקטים שמתחקים אחרי פדל מפורסם אלמותי שכבר לא מיוצר היום וקשה להשיג, הלא הוא פדל הקלון. פדלים מהסוג הזה מתהדרים בכך שיש להם אוברדרייב שקוף, קרי הם לא מוסיפים לי כל כך הרבה מידים לתוך המיקס, הם לא משנים לי כל כך את הסאונד האורגני של הגיטרה, שנכנסתי איתו לתוך המגבר, אבל הם כן נותנים לי בוסט, כן עדיין משמרים את ההדרום, ונותנים לי מין מיד גיין קראנץ' אבל בקטנה, כמו סאונד דיוויד גילמורי כזה, ליטונס, כן.
הוא עוד יותר רגוע מהטיוב סקרימר?
הוא יותר רגוע בשינוי המידי. והוא יותר שקוף, הוא נשמע קצת יותר ממה שאתה, אבל כן קצת יותר מקומפרס, כן קצת דוחף את הפדלים שאחריו. יש לו גיין, כלומר אתה יכול לקבל ממנו גיין, הוא נשמע גיין אחר ממה שטיוב סקרימר, והוא מספיק נשמע שונה כדי שיהיה ארסנל שלהם של חברות שעושות וריאציות של פדלים שהם Transparent Type Overdrive.
רק שזה קלון. אז,
נכון.
קלון זה חברה?
קלון זה שם הפדל. קלון סנטר הוא אוברדרייב שפותח על ידי ביל פיניגן בין שנת 90-94, אבל הוא עשה אותם רק בשנים הללו, והיום תקופה אחרי, אם אתה תלך ותחפש ספציפית את הפדלים האלה, שיש סביבם המון איזה מיסטיקה, והוא היה עוטף אותם בפנים בטולקס שחור, ושזה, הם הופיעו על בורדים של נגנים סופר מפורסמים, והיום כדי לקנות אחד אתה מגיע לכמה אלפי דולרים.
וואלה.
פשוט בגלל היצע וביקוש. אז כמובן, אנחנו אנשי העולם היותר בסיסי, יש לנו העתקים שחברות רבות עושות, ואני יכול לומר שאני משתמש באחד מהם, שנקרא של חברת J-Rocket, Archer, ואני מרגיש שהוא עושה לי אפקט מאוד יפה ומוצלח, אבל מעולם לא היה לי את המקורי. אז כן. אני מניח שאף פעם לא נדע. אז אין, נגיד לדוגמה, לקטגוריית אוברדרייבים שקופים.
יש אוברדרייבים שהם יותר לכיוון הדיסטורשן?
ודאי. כל החברות המפורסמות עושות אוברדרייבים כאלה, בוס, DS1, שמופיע, שקורט קוביין היה מנגן, או סטיב וי היה מנגן בהם, או הרט, הרט הוא פדל אייקוני, שהם מכסים לך את התחומים של בין דיסטורשן, חלקם אפילו מביאים אותך עד לפאז, נותנים לך מהעולם הקרנצ'י והלאה, להבדיל מנקי עד לקרנצ'י, מהעולם הקרנצ'י עד לפעתי הפאז. פדלים כאלה גם...
קרנצ'י זה אוברדרייב? כאילו אוברדרייב חזק כזה, זה קרנצ'י?
קרנצ' זה אומר, אתה מתחיל להתלכלך עד לרמה שאתה שומע את השרשרת המשקשקת הזאת בתוך הסאונד. כשהמידים נחתכים, אתה מתחיל להתקרב לכיוון...
שיש יותר לכלוך מ...
נכון. ודיסטורשן מביא אותך לתחום שאתה יכול לעשות את הצ'אג, צ'אג, צ'אג הזה שאתה שומע בתוך הכלי. ואז אנחנו מגיעים לתחום הפאזים. כמובן, הפאז האגדי המפורסם ביותר הוא הפאז פייס. הפאז פייס ופאזים נחלקים בעולם הזה לשני סוגים של פאז. ופה אנחנו טיפה נכנסים לעולם הטרנזיסטורי, יש כאלה שעשויים עם טרנזיסטורים עם גרמניום, ויש כאלה שהם עם סיליקון. כל אחד יש יתרונות וחסרונות, וכולנו יכולים להתווכח מה יותר טוב, אבל זה פשוט שני ז'אנרים כאלה של פאז. אותו ההוא המפורסם שג'ימי הנדריקס ניגן עליו בוודסטוק, הוא היה עשוי משייך לעולם הגרמניומים. הפאז פייס, הארביטור אר פייס, שפותח באותם הימים, זה אותו פדל עגול, אדום, שנמצא למרגלותיו, אפשר לראות את זה בכל הווידאו עם משנות ה-60 וה-70, והוא אינדיקטור, הוא כזה ציין לאיך נראה, איך נראה ונשמע פאז. אני חושב שזה הזמן להדגמה של פאז.
פדל ספציפי, בתוך הפדל עצמו, מה המנעד, מה לקחתי פדל מסוים, עם מה אני משחק, עם ה-EQ שלו, עם רמת הגיין, אני לוקחתי לכיוון הדיסטורשן, יש פה כמה ממדים.
נכון, זו שאלה מצוינת. רוב הפדלים מהסוגים האלה שדיברנו עליהם, יהיה להם במינימום שלושה כפתורים.
שלושה.
שלושה כפתורים.
דרך אגב, לאורך הפרקים, מתן חוטב בשש מטרים, וכמו שאנחנו לא יודעים, זה פשוט, הוא אמר לי, זה ירד לו במיקוד. בבגרות שלנו, לפני 20 שנה, המיקוד, הורידו קצת חומרים, וירד לו.
עד עכשיו אני, וגם אני בכל זאת כמה שנים בניו יורק, אז
מדבר. הנוער של היום ככה מדבר, כאילו,
נראה לי. על הפנים, אני על הפנים. אבל בסדר.
כן. אבל הייתה בסדר, שלושה כפתורים.
שלושה כפתורים, שלושה פוטנציומטרים. ואחד מהם יהיה הווליום, כלומר הלבל של הפדל. כמה מהאפקט הזה הולך לצאת מהפדל אחרי שנכנסת אליו. אחד מהם יהיה רמת הגיין, או הפאז, או הדיסטורשן. כלומר, כמה אני בוחר ללכלך את האות, ושים לב, זה כפתור נפרד. אני לא דוחף את הווליום כדי ללכלך את האות. אני דוחף כפתור אחר ששולט על הלכלוך. ככה אני יכול לשמור על יוניטי גיין, על יוניטי ווליום בתוך הסיגנל.
רגע, הראשון זה ווליום?
לבל של הפדל, כמה הוא מוציא החוצה. זה פונקציה שאפשר להשתמש בה, כי כמה שאתה מוציא יותר, אתה דוחף גם את הפדלים שבאים אחריך. כפתור אחד יהיה הדיסטורשן או הגיין.
אז הכפתור הראשון משפיע על הווליום?
על הווליום שיוצא מהפדל, כן.
שיוצא מהמדבר גם?
בוודאי, אני מוציא, אני מעצים את האות. הסיבה שיש לבל זה א', אתה רוצה בסך הכל שיהיה לך איזשהו יוניטי, אתה רוצה שיהיה לך איזושהי אחידות בווליום, שלא שתדרוך על פדל ופתאום הוא יקפיץ אותך לווליום גבוה, ידמיך אותך לווליום נמוך, את האפשרות לשלוט בזה.
אבל זה עדיין לא, עדיין יש לו אלמנט שאני יכול להגביר מהמגבר, ואני יכול להגביר מהפדל, וזה יהיה שונה.
נכון, כי כשאתה מגביר מהפדל, אתה דוחף את המגבר. עוצמת האות שנכנסת למגבר משנה, היות מגברי מנורות, דיברנו על הדינמיות הזאת, משנה את איך שהמגבר מגיב לזה. אם אני מביא אות יותר אגרסיבי לתוך המגבר, המגבר עצמו נדחף. אז יש לי את היכולת לשלוט בזה, בתוך הפדלים הללו, בדרך כלל פדלי אוברדרייב. ואתה משחק עם זה גם לפעמים, אתה רוצה נגיד פחות אוברדרייב, אבל לדחוף יותר. פחות כאילו מהדיסטורשן, אבל לדחוף יותר.
והכפתור השלישי?
לרוב זה יהיה טון. כלומר, שליטה ברמת הטראבל שנמצא בתוך האפיק. זה לרוב. יש פדלים אחרים שיש לך למשל אפילו אקולייזר, שאתה יכול לשלוט במיד, בטראבל ובבאס.
בוא נעבור לשלב הסיכומים.
מה אתה הבנת? כאילו, מה לקחת מזה? האם אתה תקנה פדל?
אני אגיד, כן. אני אגיד לך למה. אני מבין שפדל זה כלי נגינה. ואני מחפש בסוף, לא לחכות דברים אחרים, אלא אני מחפש לעשות יצירה, לבטא ולחפש מקורות השראה שונים, ואני בהחלט חושב שזה כלי נגינה, שיש לי את היכולת לנגן בו, כי אני יודע לנגן בגיטרה, וזה גם מתכתב עם השליטה שלי בפדל.
ואולי גם תנגן אחרת.
מתי אני אקנה? אני לא יודע. לא מבטיח לך שזה השבוע. אני בדיוק מחפש אופניים. אם למישהו מהמאזינים יש אופניים,
גם תוך כדי ששוטטנו קצת, אתה ראית, כי הסתכלתי כאן באתרים השונים, שהפדלים הללו, הציינים הללו, אותם פדלים סופר מפורסמים, שסביבם נבנים אולי פדלים יקרים יותר או פחות, הם לא יקרים. הם כן, מאוד כן. זולים.
זה 100 דולר.
100 דולר, 60 דולר, כן. 50 דולר לפעמים. כן. לפעמים אתה כמובן יכול לחצות לכמה מאות דולרים ככל שהדברים מסתבכים.
כן.
אבל כדי להתחיל להתנסות וכדי להתחיל לראות איך אתה עם דיסטורשן, איך אתה עם אוברדרייב.
אני חושב שאני אקנה טיוב סקרימר, אתה יודע?
תנסה. אני מוכן להשאיל לך את שלי לאיזה שבוע.
אתה יודע מה? אז אני לא אקנה את זה. תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה רבה, וספרו לנו מה אתם חושבים, ואיזה פדלים יש לכם על הפדל בורד.
נשמח.
ביי.
יאללה ביי.
אתם אוהבים מוזיקה, ותמיד חלמתם ללמוד לנגן. ובכל זאת, אתם לא מצליחים להגשים את החלום הזה. אני רוצה לומר לכם משהו. זה לא בגלל שאתם לא מוכשרים במוזיקה. למה? קודם כל, כי להאשים את המאזינים, זו לא דרך טובה לעשות פרסומת. אבל שנית, כי אתם, כמו כולנו, עסוקים. יש לכם משפחה, יש לכם קריירה, ומעט מאוד זמן פנוי. יוני בלייך ויאיר לוינסון, מייסדיה של טונליין, הבינו את הבעיה הזו, ויצרו עבורכם שיטת לימוד חדשנית, שמתאימה בול לאנשים עסוקים. שיעורים פרטיים באונליין בשעות גמישות, מערכי שיעור מוקלטים ללימוד עצמי, מגוון גדול של כלים ופידבק אישי שישים אתכם על המסלול הנכון מהרגע הראשון. נו, למה אתם מחכים? המוזיקה לא תנגן את עצמה, אתם יודעים. חפשו טונליין בטט בגוגל, ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה ותקבלו שיעור ניסיון בחינם, ואם תרשמו, גם מתנת הצטרפות מדליקה. טונליין, מגשימים חלומות לאנשים עסוקים.